ובחברה. יסודות המודעות העצמית ברוח תורת ישראל. אנחנו בעמוד 73 בפסקה הרביעית, לא בשורה, בפסקה הרביעית. כן, אנחנו עוסקים פה באמת באחד הדרכים העוצמתיות ביותר כדי לתקן את מערכות היחסים שלנו עם בני אדם, והדרך הזו היא לשבח. כלומר, במקום שהמציאות נראית לנו, כן, מתסכלת ומרגיזה, אנחנו נמצא דרך לשבח, לטהר את השרץ ב-150 טעמים. לומר לשרץ מילה טובה. זה לא אומר שזה יתיר לנו לאכול אותו. אם התורה אסרה את השרץ, זאת אומרת שאסור לאכול את השרץ. אבל גם בשרץ יש טעמים לשבח. תלמיד היה לו לרבי מאיר סומכוס שמו, שהיה מתאר את השרץ ב-150 טעמים. כן, היה מוצא צדדי טהרה אפילו בשרץ, למרות שאותם צדדי טהרה הם לא גברו ולא שינו את מעמדו של השרץ בעיני התורה. 8 שרצים, כן, טמאים אל אכילה ונבלתם מתמת. אבל עצם עובדה שאנחנו יכולים לשבח משהו בשרץ, יש לזה חשיבות, למרות שזה לא ישנה את ההלכה, אבל ישנה את היחס הנפשי באיזושהי מידה לאותו אובייקט, כן? ישנה את היחס הנפשי. זה היה הרעיון פה בפסקאות האחרונות, מקומו של השבח, כן? במערכות היחסים שלנו. פעם שעברה ראינו אתמול, ראינו את עניין יום התשבחות, זו הפסקה הקודמת, הערכנו בזה הרבה, יום התשבחות. יום השבת כיום התשבחות, שבו משבחים סביב השולחן, משבחים זה את זה. משתתפת אחרת, אנחנו פסקה הבאה, משתתפת אחרת, שהיו לה קשיים בחיי הנישואין. כפי שאמרנו לא פעם, קשיים, בדרך כלל, הם הולכים ויוצרים בעינינו תמונת מציאות שלילית. זה לא שקשיים זה דבר שלילי. זה לא מה שרצינו לומר. אבל באופן כללי, קשיים בכל דבר ודבר, כן, יכול להיות אדם, חייל, שנמצא במסע אלונקה וקשה לו לסחוב. הקשיים, אם הוא לא יטפל בהם בצורה נכונה, אם הוא לא יראה את השבח שבתוך הקושי, הוא יכול להגיע למצב של יאוש, להרים ידיים. לשבת בצד הדרך ולהגיד למפקד, לא, לא יכול. קושי הוא בעצם מפגיש אותנו עם הצד המורכב והלא פתור שבמציאות. הצד הלא פתור שבמציאות. הצד הלא פתור שבמציאות הוא רמז לכך שעלינו עדיין להשקיע מאמץ כדי להביא את המצב לידי פתרונו. אבל יש נטייה לעצור במהלך. יש נטייה לעצור במהלך הקושי, להתמקד בקושי עצמו. לכן, כשאנחנו נתקלים בקשיים, פה מדובר על קשיים בנישואין, אבל בכל קושי וקושי, אסור לעצור באמצע. אי אפשר לעצור את תנועת הרגל באמצע התהום. צריך להעביר אותה לצד השני. אם הקושי גורם לך לעמוד על המקום, אין? אתה מנציח את הקושי. אתה מנציח את הצד הלא פתור, את הקליפה של הקושי. או במילים יותר פשוטות, הקושי הזה גורם לך לחשוב שרע. שבעצם, לא טוב פה. פיתרו אותי עם העבודה, לא טוב. פיתרו אותי עם העבודה. קרה לי כך וכך, לא טוב. לא טוב. זה לא נכון שלא טוב. קושי אינו ראיה שלא טוב. קושי אומר דבר מאוד פשוט, שאתה עדיין בתהליך, שאתה עדיין לא פתרת. או, לכן, מצבים של קושי, אנחנו צריכים להאיר את נקודת הטוב. משתתפת אחרת שהיו לה קשיים בחיי הנישואים, החליטה לסיים כל יום בכך. תראו כמה זה קריטי וחשוב. כן? דווקא בגלל שהיה לה קשיים בחיי הנישואים, תראו באיזה קלות אפשר להגיע למסקנה, כשיש קשיים, שנמאס לי מהבעל הזה, אני כבר לא אוהבת אותו. הוא בעצם לא אדם טוב כמו שחשבתי. קושי יכול להגיע להביא אותנו בקלות למסקנות כאלו. ובינינו, אנחנו אומרים ככה, כמה פעמים קשיים חברתיים שיש לנו מביאים אותנו למסקנות נמהרות על הזולת. הוא לא נחמד. הוא לא נחמד. ואחרי זה כמובן שזה גם השלכות מעשיות. אני כבר לא שומר לו מקום בחדר אוכל. כן? אני לא מזמין אותו לטיול איתי בין הזמנים. אני לא מזמין אותו לביתי. ולא מוזמן לביתו. הולך ונוצר קרע. למה? היה קושי. אבל במקום שאתה תחשוף, תגלה ותדגיש את היתרונות של הזולת, דווקא כשיש לך קושי איתו, במקום זה הנחת לקושי הזה ללכת ולהתפשט בתודעה שלך, ברגשות שלך, ויצא העגל הזה. והנה, תראו לאן זה הגיע. אתה כבר לא מעוניין באדם הזה. כבר לא מעניין אותו. אתה כבר לא חונן אותו במבט, לא בחיוך, לא במילה טובה. זהו, גמרנו. הוא מבחינתך מסומן. איקס. זה קורה לנו. דווקא המצבים האלו, צריך לטהר את השרץ ב-150 פעמים, טעמים. זאת אומרת, לגלות מתחת למעטה, הלא נוח, קליפתי, נוקשה, הקושי שלנו. גלות את המקום הטוב, את המקום המתוקן, את השבח. מה עשתה אותה גברת? בחוכמה רבה, כמובן שהיא למדה את זה בסדנה. כן? משתתפת אחרת שלו כשהיא... כן? החליטה לסיים כל יום בכך שהיא תודה לבעלה על שני דברים שעשה באותו יום. וגם הוא מצידו יציין שני דברים שעשתה באותו יום, ושאליהם הוא מודה לה. יש פה בעצם החלטה לשים במרכז הקשר את הדברים החיוביים. בסיום היום. זאת אומרת, בכך חותמים. ברוך אתה השם, מגן אברהם. אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. ברוך אתה השם, מגן אברהם. בכך חותמים. כלומר, עצם העובדה שאנחנו חותמים את היום בדבר הזה, כן, הרי יש משקל גדול גם לראשית וגם לסיום. סוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה, בראשית ברא אלוקים. יש ערך לראשית ויש ערך לסיום. כן? טוב דבר, טוב ראשית דבר מאחריתו. יש ערך גדול לסיום. מקום אחר אמרה את זה, כן, שבסוף כל יום, כן, אמא שרוצה להתפייס עם הבן שלה שמרגיז אותה, בסוף כל יום היא תשב לידו לפני שהוא הולך לישון ותקרא לו, כן, אפילו רק לעצמה, את כל הדברים הטובים שהוא עשה במשך היום. סוף כל יום. בכך חותמים. בסוף כל יום. אנחנו מזכירים לעצמנו שעם כל הקשיים שיש לנו, יש לבן הזוג שבחים גדולים מאוד. כן, שבחים גדולים. אגב, כאן לא מצוין גודל השבח. כאן רק כתוב לציין שתי שבחים. כמובן שאם אנחנו מזהים את השבחים, שבחים גדולים, משמעותיים מאוד, כן? ודאי שזה טוב. לא רק בכמות, אלא גם באיכות. אבל עצם העובדה שאנחנו מסיימים את היום השבחים, זה מראה שאנחנו יודעים את המשקל, את הפרופורציה, בין הקשיים לבין הטוב. השבח הזה הוא לא איזה נקודה קטנה, אני יודע, לבנה, בתוך אוקיינוס שחור. השבח, הוא בא לומר, שמעט מן האור, זוכר בן חושך. חשוב מאוד גם שהשבח יהיה מן הסוג הזה, שיש בו... יש בו בכדי להאיר את מרחב אישיותו של הזולת. כי אם אנחנו לא נייקר את השבח, אם לא נגיד את השבח בפה מלא, בצורה עסיסית, בשכנוע פנימי עמוק, לא יהיה לקוח. לא יהיה לקוח. כן? הייתי אומר, לפרש את הקשיים בצורה נכונה. אתם מבינים? השבח הוא לא מתעלם מן הקשיים. השבח הוא בעצם גורם לנו לחזור ולהתבונן על הקשיים ולהבין אותם הייתי אומר, כקשיים בדרך אל. הזולת לא עשה את מה שהוא עשה מתוך כוונה רעה. הקשיים שיש לי איתו זה קשיים של כל זוג. השבח שמטילים אותו לתוך הקשיים, הוא מציג את הקשיים כחלק בלתי נפרד מתהליך של התקדמות. יש לנו את היכולת ללמד זכות על הקשיים, להבין אותם בהקשר הנכון שלהם, ולא כאיזה מין גידול כזה, מוח כזה, ממאיר כזה, שאי אפשר לסבול אותו. זה תפקידו של שבח. או, כמובן שפה, במידה ושני בני הזוג נרתמים לעבודה הזו, זה בכלל טוב. פה מדובר על כך שגם בעלה הסכים למשחק הנחמד הזה. זה בכלל טוב, טובים השניים מן אחד. החידוש הוא, זה לא כתוב כאן אמנם, אבל מותר לנו להגיד את זה, שגם אם אחד הצדדים לוקח את התפקיד הזה, הוא מסוגל לשנות את חברו בדבר הזה. הוא מסוגל לגרום לחברו, כן, להפסיק לייצר קשיים. אם זה לא הכרחי כמובן. אם הקשיים הכרחיים, אז לפחות הוא לא יעורר את הקשיים, הוא ילטיל אותם למערכה בצורה קנטרנית, של מריבה וכו' וכו'. כי הזולת משבח אותי. קצת ראינו את זה לפני כן בשיעור הקודם, הלל וכל זה. לא נחזור לדברים כעת. אבל פה אנחנו רואים בכל אופן שהפתרון לקשיים זה לחשוף את השבח. מה שנקרא, והכל נידון לטובה. הכל נידון לטובה. כן, זאת אומרת, היכולת לבוא ולומר, הכל נידון לטובה. אחרי שאתה מסתכל על הבעיות שיש במציאות, להגיד, הכל נידון לטובה, זה דבר גדול. זה מעלה את הכל, את כל הקשיים, זה מעלה אותם, כן? איך קוראים להם? וכולו סליקן לחד אתר. כלומר, כל הקשיים, הכל עולה לטובה, זה דבר גדול. כן? וכולו סליקן לחד אתר. הכל עולה למקום אחד, הכל עולה שורש המציאות. הכל, בעצם זה לגילוי רצונו. מלך מהולל, כמו שאמרנו, בתסבכות. כל הסיבוכים. להלל את הקדוש ברוך הוא לתסבכות, לא פחות מאשר להלל אותו לדברים הטובים. איך הוא מנווט בתוך התסבכות. איך הוא מוציא מתוך הסיבוכים אורות כאלה נפלאים. וכמה שהסיבוך יותר עמוק, ככה אורות יותר גדולים. כן? אורות מאופל, אמר ויהי. האורות מתוך האפלה, דבר גדול. יתרון האור מתוך החושך, דבר גדול. טוב, אנחנו צריכים ללמוד ללכת בדרכי השם דבר הזה, להצביע על המגמה החיובית, להצביע על חלקי הטוב שבמציאות בכלל של הזולת, בפרט, בסופו של יום, בפה מלא, לציין את השבחים, שבחים כמותיים, בעיקר שבחים איכותיים, שיש בהם בכדי לסלק את החושך. כן. וגם הוא מצידו יציין אם כן שני דברים שעשתה באותו יום ושעליהם הוא מודה לה. היא עידה על עצמה, עד כמה שאדם יכול להעיד על עצמו, אפשר להעיד על עצמו. כן? יש דברים שאפשר להעיד על עצמנו, יש דברים שיש קצת בעיה, שאין אדם נאמן, כן? על עצמו, יש דברים שכן. היא עידה על עצמה, יפה מאוד, שמשך חודשים רבים, הייתה מאוד, זה כיוון אחר, סליחה. היא עידה על עצמה שמשך חודשים רבים הייתה מתעוררת בבוקר, כשבליבה כעס עליו. לפני שהיא התחילה לשבח אותו, כן? היא הייתה מתעוררת בבוקר, ובליבה כעס עליו. למה? כיוון שכל חומרי הגלם של הקשיים, יש קשיים. כל חומרי הגלם של הקשיים נשארו בתוך הנפש. אין שום תמהיל חדש. השבח הוא תמהיל חדש. מרגליים, כן, רביעית מרגליים, בכמה מבטלים אותה? מה אומרת הלכה הזה? רביעית מרגליים. אני רוצה לברך ליד מרגליים, אני לא יכול, נכון? כדי שאני אוכל לברך ליד מרגליים, אני צריך לבטל ברביעית. מה? רביעית. יפה. זה תמהיל. כלומר, הקשיים זה מרגליים. אתה מבטל את התמהיל הזה ברביעית. רביעית של שבח. אבל אם אתה לא מבטל אותו, אתה קיים עם הרגליים. אתה קיים עם רגליים. אם זה אתה קיים. זה אתה קיים. לא יש אם זה אתה קיים. כן. זה אתה קיים. אז היא קמה כשבליבה כעס עליו. אך אחרי התרגיל הפשוט הזה. כן, בכלל, כפי שמידע, בתחילת הספר, אומרת בתחילת הספר, כל הספר הזה הוא בנוי על תרגילים פשוטים. מאוד פשוטים. תרגילים שכרוכים באמירות פה, לא דברים מסובכים, לא מדובר פה לא על ייחודים, ולא על תיקונים גדולים, ולא על איזשהו שיחת מלאכים. דברים מאוד פשוטים. מאוד פשוטים. דברים פשוטים בחיצוניותם, אבל פועלים על מקומות עמוקים. כמו בצל, בצל. יש לו, עד שמגיעים לבצלצל הקטן שלא מתחלק עוד. זה החלק הפנימי. אז כל הספר הזה אומר, זה כמו בצל. כל השיטה הזו בכלל, שיטת אמת, היא כמו בצל. זאת אומרת, יש לה מעגלים חיצוניים מאוד לשיטה הזו, כן? מעגלים מאוד חיצוניים, כן? תרגילים מאוד פשוטים שניתן לבצע אותם. קלי קלות, לא צריך חדר כושר בשביל זה, ולא תרגילים ב-10,000 שקל, מכשירים ב-10,000 שקל. פשוט מאוד, פשוט מאוד. אבל זה פועל על מקומות פנימיים. תרגיל כל כך פשוט, להגיד תודה. תרגיל כל כך פשוט, לשבח. אחרי התרגיל הפשוט הזה, פלא הגדול הוא שהתרגיל הפשוט הזה, הוא בעצם חודר לפני ולפנים. הוא מתחיל להזיז, להניע, לעורר, בתוך הנפש, כל מיני תנועות, כן? תנועות נפשיות. כן? איזה תנועה נפשית? אחרי התרגיל הפשוט הזה, היא החלה להתעורר עם תחושות חיוביות כלפיו. יש לה משהו בביטוי ציור. ציורים חיוביים, תחושות, ציורים חיוביים כלפיו. במילים אחרות, כמו שאנחנו רגילים להגיד, ראיית המציאות משתנה. יש לה עיניים אחרות. זאת אומרת, זה משפיע על הראייה. התרגיל הזה הוא משפיע על הראייה. כי יש כלל פשוט. במקום שאני רואה שבח, אמרנו זה מקודם, במקום שאני מזהה שבח, תפיסת המקום של הרע הולכת וקטנה. הוא מלא, אם אני מזהה, בך שבח. וככל שאני מגלה אותו בעוצמה, באיכות, בכמות, אני כבר לא יכול לתאר אותך, לתאר אותך באופן שלי. אני לא יכול. הדימוי שלך משתנה בינו. משתנה בינו. ממילא, אתה קיים תחושות אחרות לגביו. עת עת, השתפר קשר הנישואין ללא היכר. זה לא היכר. כעת, יש לה מה שתמיד רצתה. יש לה ידיד אמת. איתו יכולה לחלק את כל רגשותיה. אלה תוצאותיה של אווירת תשבחות חיובית. יש פה רמז לכך. שלא מטפלים בקשיים בצורה הזאת, האדם מרגיש מאוד מאוד בודד בתוך הזוגיות. מאוד בודד. מאוד בודד. אין לו מי לחלק את הרגשות שלו. מה, אני אחלק רגשות? אני אגלה? אני אפתח את סגור ליבי? אני אספר את הדברים הכי אישיים ואינטימיים שלי? את הרגשות היותר עדינים שלי? לאדם שיש לי קשיים איתו? למה שאני אספר לו? למי הוא? אני יכול להפקיד בידיו סודות מדינה כאלה? אני אבוא וספר לו את מה שאני מרגיש? מה אני בדיוק מצפה ממנו? שהוא יבין אותי? אדרבה, ההפך הגמור הנכון. הוא ישתמש בגילויים האלה כדי לתקוף אותי עוד. באווירה של חוסר שלום, כמובן שכל אחד מנסה לתקוף את חברו, כן, כמה שיותר. ואם אתה מגלה לי את החולשות שלך, אם אתה מגלה לי את החולשות שלך, אני לא אסס להשתמש בהם נגדך. אצלנו במדינה כל מה פותחים תיקים. כן? כל אחד במדינה יש לו פה תיק. רק מחליטים אתה לפתוח לך אותה. אתה לפתוח לך אותה. אתה לפתוח אותה. אז זה קורה גם בתוך הזוגיות. יש קשיים. כל אחד פותח לשני תיקים. תיקים באפלה. תיקים באפלה. קשר, אוי, השתפר לא יקר, מי שמשבח אותי, ודאי וודאי שהוא ידיד אמת. מי שמשבח אותי, אני מלא אמון כלפיו, מלא סובלנות כלפיו, רצון כתוב כלפיו. איזו שאלה? שאלו היסודות של הניסויים מאושרים. היסודות של הניסויים המאושרים, זה בעצם היכולת שלנו להיות טובים כלפי השני, לרצות בטובו, להעניק לו. די. אז הנה פה, הרוויחו זוגיות. יכולה לחלק את כל רגשותיה. אלה תוצאותיה של אווירת תשבחות חיובית. ככל שאנו חשים כועסים ושפופים יותר, צעד הנושאים מצטלבים פה בין שני השיעורים, ככל שאנו חשים כועסים ושפופים יותר, כן, הכועס הוא בדרך כלל שפוף, ככל שאנו חשים כועסים ושפופים יותר, כך עלינו להשתדל לשבח ולדון לכף זכות. ההיפחה מסתברה, מה שנקרא. אתה כועס, אז איך אתה תדון לכף זכות? מה צריך להשיב לאותו אדם? אתה כועס כי אתה לא דן לכף זכות. אתה כועס כי אתה לא ידן לכף זכות. אותו דבר, השאלה, שאלת הביצה והתרנגולת לגבי, למי נותנים? למי שאוהבים? אוהבים את מי שנותנים לו. מה אתם אומרים? למי נותנים? את מי שאוהבים? בדרך כלל בני אדם נותנים למי שאותו הם אוהבים. אם לא בא לך על מישהו, אתה לא תיתן לו. אבל אולי לא בא לך עליו כי עדיין לא נתת לו. תיתן לו. כן? אחרי זה ידוע, כל דבר שאדם משקיע בו. כן? יש לי שדה של, אני יודע, שדה מלאה באבנים וקוצים. אני עכשיו מתחיל להשקיע בה. מסלק את הקוצים, מסלק את האבנים. אני מתקשר לשדה. למה? כי השקעתי בה. אני רואה את עצמי בתוך השדה. אז אוהבים את מי שלא נותנים. כלשון המדרש, אם אתה חפץ באהבת חברך, הווה נושא ונותן בטובתו. כן? אם אהבה לא באה לך בטבע, זה רק סימן שלא נתת מספיק עדיין. תראו כמה זה הפוך מהתפיסה התרבותית שאנחנו מכירים. שכל אחד מחפש את אלו שהוא בא לו עליהם. מה שלא בא לו, לא בעניין שלו. לא קשור אליהם. אוי ובואי, זה דבר נורא ביום. כמה אנשים אפשר לפסול? כמה אנשים אפשר לחשוב שאין לנו סיכוי לאהוב אותם? לא שייכים אלינו? לא מתאים לי? כן? טעות! בכל אופן, פלא עצום. אותו דבר גם פה. אם אני כועס, איך אני יכול לדון מכף זכות? לא, לא הבנת. בגלל שאתה לא דן לכף זכות, בגלל זה אתה כועס. אז מה בדיוק הבעיה? זה בדיוק ככה לא משברו. זה תוצאה וסיבה. תפל בסיבה, שאני התוצאה. יפה. ככל שאנו חשים, ככה עלינו להשתדל לשבח ולדון לכף זכות. זה לא קל. לא קל. מהלך הרגשי, הנפשי, הוא הפוך לזה, זה נכון? אבל לא בגלל זה, וזה חשוב להסביר. לא בגלל, בדרך כלל אנחנו נוטים לחשוב שמהלך רגשי הוא אמת. זאת אומרת שאם אני מרגיש כועס, אין אמת יותר גדולה מהרגש הזה. בעוד שוודאי וודאי שיש אמת יותר גדולה מזו. מה? במקרה הזה, מהי האמת היותר גבוהה מהכעס עצמו? כף זכות. זה האמת יותר גבוהה. על מכיוון שאני נתון בכוח המשיכה של הכעס, אני לא מעלה על דעתי שיש אמת גדולה מזו. משפטים בעל ידי אום. זאת אומרת, אני פוסק פסקים של רגש. מה שנקרא פסקי בעלי בתים. כלומר, אני פוסק פסקים שהם באים מצד הרגש. אתם מבינים כמה פסקים אדם פוסק על פי הרגש? משפטים בעל ידי אום. זה לא האמת. יש אמת יותר גבוהה מזו. אבל זה לא קל. הרגש עושה את שלו. לא קל. כל כך הרבה פעמים יש לנו דחף לנער את הילדים או לגדף את הפקידים הללו מצד המהלך הרגשי שלנו כלפי הילדים וכלפי הפקידים, כן? נראה לנו שהאמת לעמיתה היא לנער אותה מעלינו. אבל האמת שזה, האמת הרגשית הזאת היא לא אמת לעמיתה, אלא אמת להמיתה. זה לא אמת להמיתה. זו אמת שצריך להמית אותה. שקר גס מאוד מאוד. זה הפסק של הרגש, שלא קדם לו שכל בהיר, לא דיון מעמיק בדברי תורה, לא התייעצות עם גדולי תורה. לא. אתה יודע מה? אפילו זה לא דרך ארץ, בוא נגיד כך. אפילו לא התייעצת עם הדרך ארץ שלך. מתחשק לנו לנער את הילדים, או לגדף את הפקידים הללו, לחרוץ משפט בכיוון כזה. כאשר אנו מתגברים על הדחף הפרימיטיבי לפגוע בחזרה, שימו לב, זה מהמוח התחתון של האדם, מהמקום החייתי, המצומצם, האנוכי, מתוך הדחף העיוור. זה נקרא דחף פרימיטיבי. כאשר אנו מתגברים על הדחף הפרימיטיבי לפגוע בחזרה, הגמול שלנו על כך גדול מאוד. אופה, דיברנו על זה לא פעם, ואמרנו, כשאדם באמת מצליח להתגבר, אז הוא מגלה את הדימוי העצמי הפנימי הרוחני שלו. יש את הדימוי הנמוך, מה שנקרא אני התחתון. האני התחתון הוא אני של הכעס, של הגאווה. זה האני התחתון. זה הדימוי השקרי, המצומצם, הפרטי של האדם, שמצידו פרות ורבות כל המידות הבעייתיות. כשאדם מתגבר על אחת המידות האלו, אז נחשף לנגד עיניו האני העליון שלו. מה שנקרא צדיק מושל ביראת אלוקים. החסיד המושל של הכוזרים. אתה נפגש עם דימוי אחר לגמרי בתוכך. איזו יכולת מוסרית יש לך להתגבר, לשבח במקום לגנות, להיות במצב של ענווה במקום... זה גילוי שהוא בלתי רגיל. הגמול הוא גדול מאוד. ייתכן שלא נזכה לסיפוק. כן? נכון, נכון. מה שנקרא דחיית סיפוקים. ייתכן שלא נזכה לסיפוק שבפריקת התינה שרובצת על ליבנו. יש בזה סיפוק. צריך לדעת, יש עונג דתומאה ויש עונג דקדישה. יש עונג גדול לכעוס. אחרת אנשים לא היו כועסים. אנשים לא היו מקנאים אם הקנאה לא הייתה מתוקה או הנקמה מתוקה כדבש. אבל זה דבש דתומאה. יצר הרע, מצד יצר הרע, מצד שייכותנו ליצר הרע, אנחנו מתענגים על הרע. קצת קשה לומר את זה, קצת קשה, אבל יש לנו אפשרות להתענג על הרע. לא מצד יצר הטוב, מצד יצר הטוב אנחנו נגאלים מן הרע. מצד יצר הרע, כשיצר הרע שולט באדם במידה מסוימת, אז הוא מתחיל להתענג על הרע. הוי, האומרים לרע טוב ולא טוב רע. כמו שאומר רמב״ם, כדוגמת האנשים החולים, שמתענגים על המאכלים האפוצים, הלא טעימים. זאת אומרת, במצב של חולי, אדם מתענג על דברים שהבריא לא מתענג עליהם. אותו דבר גם פה. יש סיפוק גדול בכעס ונקמה. אם אנחנו מתענגים מכעס ונקמה, סימן שאנחנו עדיין נמצאים באני התחתון. זה לא סימן טוב. אסור להתייאש, אבל זה לא סימן טוב. אנחנו עדיין נהנים מן הרע. מה שקורה בדרך כלל, שאחרי שחולף קצת זמן מאז ההנאה מן הרע, מתחיל להתעורר הטוב שבקרבנו, הטוב שהיה כבוש בשעת העבירה. בשעת העבירה, בעידנה דייצר הרע, לטמן דמדקר ליצר הטוב. בשעת העבירה לא מרגישים את היצר הטוב. אבל אחרי שחולף זמן מן העבירה, הרושם של הרע מתחיל להתפזר, ואז היצר הטוב שבנו, הצד החיובי מרגיש שהוא נחמס, כאילו חמסו אותו, והנשמה מתעוררת, מתחילה לייסר את האדם. זה טוב, זה בסדר. מה שנקרא, רעתך תייסרקה. זה טוב. כן, זה בסדר. זה בעצם ראשית התשובה. מתוך, כן, המלחמה הפנימית הזו שמתחילה להיות בתוך הנפש, בין המעשה הרע שמצצנו אותו עם האצבעות, מה שנקרא. מצצנו את האצבעות. אחרי שהרושם הזה מתפוגג מעט, כן? ואז המשקל הסגולי שלו נשאר בתוך הנפש, אנחנו מרגישים שנפשנו חוללה ונטמעה. והתחושה הזו היא תחושת אלבון עמוק, שגורמת לנו הרגשה של רגשי אשם, כל מיני דברים כאלו, כן? רצון לתקן במקרים הטובים, וכן הלאה, במקרה הטוב. אך יהיה לנו סיפוק, נכון? אז לא זכינו, בסדר. ייתכן שלא נזכה לסיפוק של פריקת התינה שרובץ על ליבנו. אך יהיה לנו סיפוק גדול יותר. איזה הוכחה מראה איתנו לד. גדול יותר מתחושת השלווה והשמחה הפנימית של החיבור לעצמנו. החיבור לטוב. שילכו ויתפסו את מקומן וקרבנו. והם יבנו אט אט, כן? את הפרצוף הפנימי שלנו. הפרצוף הפנימי שלנו יהיה בנוי ממידות, כן? שהן הפוכות, הפוכות לגמרי. לכעס ולשיפוט השלילי ולכל הדברים האלו. כן? אחר לגמרי. ולאט לאט, הנפש הולכת ונבנית על יסודות חיוביים, כן? והמבנה הנפשי הזה הוא כלי נהדר להתגלות של הנשמה, כן? ואדם שמח. שמח וטוב לב. כן? מרגיש שמחה ושלווה. הוא לא בעל חוב לנשמה שלו. הדבר הכי קשה זה להיות בעל חוב לנשמה. להיות בעל חוב לנשמה זה היסוד של כל התסכול האנושי. לא כדאי להיות בעל חוב לנשמה. הנשמה לא שוכחת. והיא נקמנית לא קטנה. לא קטנה. יש לה דרכים משונות, כמו שאומר השיר, לומר לנו שהיא אוהבת אותנו. יש לו דרכים משונות לומר שהוא אוהב. כן? הנשמה הזאת היא הנוכחות שלה, כן? שהיא באה ומגיבה על, על חילול הנפש. יש לה דרכים משונות לומר שהיא רוצה בטובתנו. היא יוצרת עצבות, כל מיני תחושת רגשי אשם, כמו שאמרתי מקודם, הרגשה של חוסר סיפוק, כן, וכן הלאה. כן, היא משדרת את זה בתוך האדם, בכל אותם התופעות שאנחנו קוראים להם בשמות האלו. כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב יותר. כשהנשמה בוכה בעולם שלה, אז בתוך הנפש מסתררת עצבות. אבל זה סימן. וסימן שהיא לא מרוצה ולא שבעת רצון. זה אומר לנו, צריך לקום ולבדוק מה צריך, לשנות. נעצור כאן. פרק חדש, מתחילים. פרק 11. אורך השם.